פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
שלום לכל מי שמצטרף אלינו לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט מטעם מרכז הנדל"ן שעוסק בכל מה שקשור להתחדשות עירונית, נדל"ן בישראל. התחום כל הזמן מתחדש, כל הזמן לוקח אותנו למקומות שעוד לא היינו בהם, ולפעמים אנחנו גם קצת דורכים במקום ומנסים לצאת ממקומות שאנחנו תקועים בהם. וזה איזשהו פתיח קטן לשיחה שלדעתי צריכה להיות מאוד מרתקת, אני לפחות באופן אישי מאוד מחכה לה, עם אדריכלית נעמה מליס. שלום.
שלום.
אז תודה שבאת. אנחנו דיברנו ככה לפני שהתיישבנו להקליט, ואנחנו החלטנו שנצא מהעוגן של מה שקורה עם התהליכים של ההתחדשות העירונית והבינוי בגבעתיים, כיוון שאת אמונה על שתי תוכניות מאוד משמעותיות כרגע שמקודמות בעיר, אחת תוכנית כוללנית, והשנייה תוכנית מכוח סעיף 23 להתחדשות עירונית. אבל, ככה, כשדיברנו, כל הזמן הבנתי שבעצם יש לך הרבה מה להגיד על הבעיות הרוחביות שהתוכנית הזאת נאלצה להתמודד איתן, אולי באופן יותר קיצוני, כי גבעתיים, תכף נדבר על זה, היא מקרה מאוד מאוד מורכב של תהליכי התחדשות עירוניים. אז אנחנו כל הזמן ננוע מהגבעתיים, שהיא בסך הכל, אני קורא לשכונה של תל אביב, כי היא קטנה, אבל זפופה. אבל גם מזה נקי של הכלל ולמקומות אחרים. למשל, את סיפרת לי שאת עובדת על תוכניות להתחדשות עירונית באזור ובקריית ים, מקרים קצת שונים מן הסתם, וגם ברמה של תכנון פרטני אפילו, ברמת מגרש או טאבה. אז זהו, אנחנו נזוז ככה מקרה הפרטי אל המקרה הכללי, וננסה גם להבין עד כמה שאת יכולה בזמן שיש לנו לשתף. השיקולים שמתכננת, שיושבת ואמורה לעשות עכשיו איזשהו ארגון מחדש של עיר, שעיר קיימת, לא שטח פנוי ריק, עם מה היא מתמודדת? שזה גם לחצים, גם דרישות תכנוניות קונקרטיות, אבל גם הרבה פוליטיקה ותושבים וכוחות כלכליים שמושכים לכיוונים שונים. אז יש לנו עירייה די רחבה, ואני מקווה שיהיה לכם מעניין לשמוע. נתחיל?
נתחיל.
נתחיל. אז בואי רגע נדבר על גבעתיים, כבאמת עיר שהיא מאוד לא אופיינית למה שקורה בישראל. ישראל צפופה, כולנו יודעים, ובכל זאת גבעתיים זה איזשהו מקרה מאוד מאוד דחוס, מורכב, נכון? של עירוניות
בגבעתיים, כיוון שהיא כל כך קטנה, אפשר היה להמשיל אותה לשכונה מסוימת בעיר אחרת, בלי לקחת את כל יתר השכונות שמאזנות את אותה שכונה שהיא השכונה הוותיקה והצפופה ביותר. אבל יש הרבה מרקמים כאלה בישראל. אפשר בבת ים, בפתח תקווה, בראשון, בטח ובטח ברמת גן. הסוגיות שאנחנו מתמודדים איתן בתוכנית המתאר של גבעתיים, שזה אומר עיר שכולה כמעט כל הבניינים זכאים לתמ"א 38 או נדרשים להתחזק, על מרקם של מגרשים של בין 400 ל-500 מטר, עומדים מאוד מאוד אחד ליד השני, שהיו בניינים שהוקמו בקבלנים, דירות הרבה פעמים קטנות, וכמות השטחים הציבוריים מאוד נמוכה יחסית, מצוקת החנייה, מצוקת הפקקים וכולי, מאוד בעייתית. זה סיטואציה שקיימת בהרבה ערים ותיקות בישראל.
ונוסיף על זה עוד מורכבות דמוגרפית, כאן גילוי נאות, אני גם תושב העיר, אז אני מכיר אותה מבפנים, עיר שעברה שינוי דמוגרפי מאוד מאוד קיצוני, מהעיר שהייתה בין הערים הזקנות והמזדקנות בארץ, ועכשיו פתאום בזמן יחסית מאוד קצר, משכה אליה הרבה מאוד משפחות וזוגות צעירים, עד כדי גנים בתוך מחולות מאולתרות וכל מיני בעיות כאלה של תשתיות עירוניות לאוכלוסייה שלגמרי משנה פניה בזמנים קצרים, וזה עוד לפני שנכנסנו באמת אל תוך הגל המסיבי של ההתחדשות. זה רק שאנחנו בשנים הראשונות של ההתחדשות, כמות התוספת של יחידות הדיור עד כה לא הייתה כל כך דרמטית בעיר, נכון? עד היום.
הייתה דרמטית, כן.
כן הייתה דרמטית?
כן, הייתה דרמטית.
מה שכבר נוסף לעיר
מה שכבר נוסף, אנחנו מדברים על כמה אלפי יחידות דיור.
מתוכננות או בנויות? מתוכננות, אני מניח.
לא, שיש להם היתרים.
אוקיי, בסדר, בסדר.
שחלקם הגדול גם בנוי, רואים את זה כבר, רואים, מסתובבים, רואים הרבה מאוד מנופים.
נכון.
אז העיר לא גדולה, כמה אלפי יחידות דיור משמעותיות על עיר כמו גבעתיים.
שנייה בצפיפות שלה רק לבני ברק, נכון?
כן, העיר, במצב הכניסה שלנו, העיר הייתה בערך 17-18 אלף תושבים לקילומטר, שזה צפיפות ראויה מאוד, צפיפות טובה, שאפשר, למה אני אומרת צפיפות טובה? כי אם היא צפופה פחות מדי, אז כביכול מרחק ההליכה בינך ובין השירות, אותו אתה צריך, או למשל כמות המסחר שאפשר לתת לך בקרבה לבית וכולי, הולך ומתרחק ככל שהעיר היא פחות צפופה. ובערים צפופות, ההנחה שלך הטובה תהיה שהחנויות יהיו מתחת לבית, שלבית הספר זה 5 דקות, לתיכון זה ברגל, תחבורה ציבורית, אפשר לקיים תחבורה ציבורית מסוג של רכבת קלה כבר ב-15,000 נפש לקילומטר, ואנחנו כבר כאן בתוך צפיפויות שיכולות לקלקל גם מטרו. זאת אומרת שמבחינה הזאת העיר כבר במצב הכניסה שלה יחסית מאוד צפופה, וכל צפיפות נוספת אינה בגלל צרכים תכנוניים. זאת אומרת, זה לא עיר שהצפיפות ברוטו שלה היא 6, ושם אנחנו לא יכולים אפילו לשרת בתחבורה ציבורית, אנחנו חייבים לצופף, שזה חלק מאוד מאוד גדול מערי ישראל. אלא זה עיר שכל צפיפוף נוסף הוא עבור, אמור להיות מוקדש עבור שיפור ותיוב העיר. זאת אומרת, ההצדקה שלו, למה אנחנו מוסיפים גם לאותם כמחצית מתושבי גבעתיים שאינם נזקקים לתמה, הרצון שלנו זה לשפר את העיר עבור כולם. זאת אומרת, אתה תגור בעיר יותר צפופה, אבל השירותים שלך יעלו, גם אם אתה אינך גר בבית שקיבל את ההטבה של כמיליון שקל, שהיא בעצם בזה שחידשו את הדירה שלך.
אז בואי תתארי לי את המצב, התחלת לתאר אותו ברמה העובדתית של הבינוי ורמת הצפיפות, שהיא באמת רמת צפיפות גבוהה במצב נכנס, אבל קיבלת משימה, משימה כפולה, גם תוכנית כוללנית, גם תוכנית להתחדשות עירונית. תארי לי מה את מקבלת לידיים שלך, לא רק בהיבט של הבינוי הקיים, אלא גם דרישות מהמזמין, כוחות שוק שעובדים, נכון, שוק משולב של בעלי דירות, אבל גם הרבה סוחרי דירות. שינויים דמוגרפיים שהזכרתי מקודם על שינוי אופי האוכלוסייה וחתכי הגילאים. אז תארי לנו רגע את המצב, כשאת מתיישבת לשולחן, קצת אני מציג את זה דרמטית, אבל, ואומרת, אוקיי, מה יש לנו פה לפני שמתחילים לשחק עם הכלים?
החלק של מחקר ושל לימוד המקום הקיים, הוא מאוד משמעותי בכל תוכנית. ואנחנו חוקרים לא רק את הבינוי, אנחנו חוקרים את התחבורה, גם הציבורית, גם הפרטית, אנחנו חוקרים את המצב הכלכלי של, גם של הרשות וגם העסקי בעיר, אנחנו בוחנים את האוכלוסייה, מנסים לטעות על קנקנה, צריכים לזכור שכל התוכניות להתחדשות נמצאות בעצם באיזשהו חשיבה של זה שישראל הולכת ומצטופפת ברמה חסרת תקדים, ובעצם היום, אם אתה מסתכל ברמה של מדינה, אנחנו כבר היום מעל 400 תושבים לקילומטר, יותר מהודו. אנחנו כבר עברנו לצפיפויות שהן לא צפיפויות של מדינה, אלא צפיפויות של אי או עיר מדינה, או מטרופולין, וזה על כל המדינה.
כן.
שזה מאוד חריג. אז תהליך כזה שקרה בגבעתיים, שבעצם האוכלוסייה התחלפה וכולי, הולך לקרות בכל הערים, בכל מקום. יש הזדקנות טבעית, כי הרבה פעמים האכלוס הוא אכלוס שנעשה בתוך 10 או 20 שנה, ואז כולם מזדקנים ביחד, ואז כולם מצטערים ביחד וכולי.
אז המחקר, תני לנו את נגיד 4-5 נקודות מרכזיות שגילית, אחרי שעשית את התהליך המחקר המסודר לקראת העבודה על התב"ע.
אז גיליתי מבחינת צרכי ציבור, בגבעתיים יש מצוקה מאוד מאוד קשה של שטחים, גם למבני ציבור וגם לשטחים ציבוריים פתוחים. כאשר בשטחים ציבוריים פתוחים, בכלל בהקצאות, אבל במיוחד בפתוחים, החלק הצפוני של העיר הוא מאוד חסר לעומת חלק הדרומי שנבנה יותר מאוחר, ושם יש איזושהי רשת שמחזיקה אותו. גילינו שבעיר יש 70% דירות קטנות, שזה מתאים מאוד לזה שזה במרכז המטרופולין, אבל שונה מאוד מלאן שהיא הולכת, שזה להיות יותר עיר של משפחות.
אוקיי.
גילינו שאחוז אחוז המינוע הוא מאוד גבוה, יחסית למיקום שלה במרכז המטרופולין, וזה בא יחד עם זה, שאחוז העובדים בתחום היישוב הוא הקטן ביותר, בכלל, אני חושבת אולי בישראל,
אוקיי.
רק 16% מהתושבים של גבעתיים, עובדים בעיר בגבעתיים, שזה מביא אותנו לאנומליה הנוספת, שכמעט אין שטחים עסקיים, ואין תעסוקה, כל דבר צריך לעשות ביוממות, ולכן גם ההכנסות של העירייה הן מאוד מאוד נמוכות, ונוצר מצב של עיר שהתושבים שלה יחסית חזקים, ועיר מאוד מאוד ענייה.
כלומר, את מקבלת משימת עבודה עם תנאי פתיחה מאוד קשים, כי...
מורכבים.
מאוד מורכבים, נכון? יש פה המון, המון, המון קצוות, גם הצפיפות היא בקצה, גם התעסוקה היא בקצה הנמוך.
כן.
האוכלוסייה הגדלה בקצב מאוד מהיר. כלומר, המון המון כוחות שעובדים בצורה שדווקא קשה לכנס אותם למשהו אחד שעובד טוב. כל אחד מושך את השמיכה, כל צורך כזה מושך את השמיכה לכיוון קצת שונה. נכון? לכאורה היינו אומרים, בוא נעשה את גבעתיים, אבל דווקא לא נצופף אותה יותר, כי גם ככה צפופה. אבל לא נצופף אותה, אז לא יהיו תהליך ההתחדשות עירונית, לא נצליח לפנות שטחים חומים או שטחים ירוקים. כן, אז... אוקיי, אז זאת נקודת המוצא, ובכל זאת הרמת את הכפפה ואמרת, אני...
יש גם דברים מאוד איכותיים בגבעתיים. גבעתיים היא אחת הערים שבהם החופה של העצים היא הגבוהה ביותר. שעצים זה אחד הדברים החשובים ביותר שיכולים להיות במרחב שלנו, חסרים ברוב הערים, גם הגבעתיים עוד אפשר לשפר, אבל יחסית זה משהו שהוא איכותי ושאפשר לשמור עליו, ובעיניי, גם אחרי שעשינו את המחקר, זה אחד הסיבות שעיר כמו גבעתיים, למרות הצפיפות וכו' וכו', גם יש עוד הרבה מרקמים אחרים שקרובים מאוד לתל אביב שפחות נחשבים. Mm-hmm. זה אחד התרומות הגדולות. עוד דבר זה הגבעות שיש בגבעתיים, בהם גבעה בגובה אסטרונומי של 53 מטר, שהיא הגבוהה ביותר בגוש דן.
כן, קוזלובסקי.
כן.
אז זאת נקודת המוצא. עכשיו בואי נעשה את הצעד וננסה לעשות את זה ככה בצורה מדורגת מהמקרו אל המיקרו. נקודת הפתיחה ברורה, ועכשיו הצעד הבא הוא בעצם משימה כפולה, נכון? אחת היא לעשות תוכנית כוללנית, בהבנה שזאת עיר שאין בה בכלל שטחים פתוחים, המאזינים לא רואים, אבל את יושבת כאן עם מפה של העיר, שבמסגרתה בוצע מיפוי מאוד מסודר של כל אותם מגרשים שיש עליהם בניינים שצריכים התחדשות עירונית, וזה כמעט כל העיר. אנחנו לא רואים פה כמעט...
כן, אמנם זה רק כחצי מהתושבים, אבל כמעט כל המבנים. כי התושבים שאינם, הם מרוכזים בשכונה חדשה, שהיא מאוד צפופה, ובעצם כמעט כל רחוב בגבעתיים, אפשר להגיד 8 מתוך 10 בניינים, ידרשו לתת.
כן, בעצם למעט שטח 9, מי שמכיר, כן. רחוב בן צבי,
וכל השאר, זה,
נכון, וטיפם כמה שכונות קטנות של צמודי קרקע. אז אנחנו מסתכלים במקרו על עיר שיש בה הרבה מאוד צורך ומגרשים שאמורים לעבור תהליך ההתחדשות, ומה הצעד הבא בתוכנית הכוללנית? איך את, כאילו, את מתחילה לחתוך את העוגה, איפה את מעבירה את הקו הראשון?
אם עד עכשיו זה נשמע מורכב, אז עכשיו זה, המורכבות היותר משמעותית, זה שתהליכי התחדשות עירונית, כפי שהם נעשים בישראל, בעצם משיתים את עלות החידוש על הזכויות ועל הדיירים. והם נהיים לא כלכליים, כאשר השטח הקיים הוא צפוף מדי.
אוקיי, אני רוצה לנסח את זה בצורה אחרת, תגידי אם אני מנסח נכון. המנוף הכלכלי שמאפשר את ביצוע הפרויקט, הוא תמיד הזכויות שהמגרש מקבל. אין מקור חיצוני שמעלה את ההיתכנות, בלי להעלות את הזכויות.
כן.
אוקיי.
אוקיי. וזה בעצם, אם אתה מנסה להחליף בניין קיים בבניין חדש, אתה צריך... לשלם, אתה יודע, כל אחד יודע שאתה צריך לשלם על ההקמה וליזם מה שמגיע וכו', אבל אנשים לא לוקחים בחשבון את העלות של התשתיות שהדבר הזה מכיל, כאשר העלות של התשתיות זה לא רק ביוב ומים וכל מיני דברים כאלה שהעירייה, שהעירייה אמורה איכשהו לממן, אם היא רק כמו גבעתיים, כמו שאמרתי, זה בעייתי, אלא בעיקר התשתיות הציבוריות. הצפיפות הנכנסת של יחידות הדיור הקיימות, מאוד משמעותית לכלכליות של הפרויקט, כאשר הפרויקט הוא כביכול לא מסובסד, ולכן במקום, לפי הנתונים הכלכליים שבדקנו עבור גבעתיים, ראינו שאפשר לצפות שרק מגרשים שבנויים בצפיפות של בין 8-10, עד הצפיפות הזאת, יחידות דיור לדונם, הם בצפיפות שיכולה לממן פינוי-בינוי, אם זה נקודתי ואם זה מגרשי,
ובהסתכלות רחבה יותר בעיר, כמה מגרשים נכנסים אל תוך הקטגוריה שיש לה התכנות וכמה לא? בגדול, כמובן, לא ב...
אני, משהו כמו חצי-חצי.
חצי-חצי, וואו.
כן. כאשר המקומות שהכי צריך את ההתחדשות, הם המקומות שהם לחלוטין חסרי סיכוי, כי הצפיפות הנכנסת בהם היא מעל 20 יחידות דיור לדונם במצב הקיים, כל האזור של קצנלסון, מרכז העיר, שהוא בעצם מה שהעיר הכי מעוניינת לפתור.
מבחינה עירונית, כלומר, מבחינת ליצור איזושהי רחוב ראשי שעובד, אם נכון, מסחר כן. פעיל.
כן, וגם הצירי תנועה הראשיים, שבהם אמור לעבור גם המהיר לעיר, וכל מיני דברים כאלה, הם על אותם צירים בדיוק.
אוקיי.
והם כבר מאוד מאוד קצרים ובעייתיים, כשיש למשל בעיה של מדרכות בגבעתיים, שיש המון רחובות. שכמעט ואין מדרכות, אפילו רחובות ראשיים. רחוב קצנלסון, שהוא רחוב מסחרי, שיכול לפעמים להסתפק במדרכה של 1.20 מטר, 1.5 מטר, כשרחוב ראוי, ציבורי, כמו למשל כמו דיזנגוף, בין 8 ל-12 מטר מדרכה.
ברור. אז מה את עושה כשאת באה לתכנן את התוכנית הכוללנית, שצריכה לקחת בחשבון גם את צורכי התעסוקה, ושוב, לא רק את צורכי התעסוקה כאיזה רעיון, כאיזה אידאה, אלא כמשהו שפרקטית, התוכנית באמת תייצר מנוף שיאפשר לקחת רחוב כמו קצנלסון, שהוא מאוד צפוף ועתיר בנייה, ועוד לעשות עליו הריסה ובנייה, ולבנות את מה שאני לא יודע אם בכלל אפשרי, שייתן לשוק הפרטי את הכלים לעבוד איתם ולחדש את הרחוב, ולייצר עוד מקורות תעסוקה ומסחר וכו'. זה בכלל עובד במסגרת התוכנית?
לא הכל עובד.
לא הכל עובד?
התוכנית לא יכולה ליצור אפשרות לכל תושב בעיר, לפי המצב הזה שאף אחד לא מכניס יד לכיס, והמדינה לא, אין כאן הסכמים עם המדינה שמממנים שום דבר. התוכנית, מבחינה כלכלית, יכולה לפתור רק את הדירות שהצפיפות הנכנסת שלהם היא בערך עד 10.
אוקיי.
אפשר גם להסתכל על זה בכיוון אחר. לכל אדם נדרש, בנוסף לדירה שלו, עוד שטחים. נדרש כך וכך מטר לגינות וכולי, כך וכך מטר לרחובות, וכך וכך מטר לגני ילדים, בתי ספר וכולי. כאשר אנחנו עושים פינוי-בינוי במכפילים אפילו של גבעתיים, שמכפילים מאוד טובים, כי העיר מאוד יקרה יחסית.
כשאנחנו מדברים על איזה מספר?
נדמה לי בסביבות 3, זה תלוי גם בדיוק בסוג.
בסדר, על טווח, בין 2.5 ל-3.
הטווח הזה, כן.
כן, אוקיי.
אז ברגע שנוסיף הרבה תושב ובהנחה שאין לנו שטחים חומים עודפים, ששם אנחנו בעצם צריכים להפריש גם את שטחי הציבור מאותו מגרש שמראש הוא מאוד צפוף.
אוקיי, אז איך התוכנית מטפלת בזה? שוב, בקווים כלליים, אנחנו לא עושים קריאה מודרכת של הטאבה, אבל
התוכנית, בגדול, התוכנית מטפלת בזה על ידי זה שהתוכניות לפינוי-בינוי אמורות להיות במקומות שהם פחות צפופים, ולכן שם ניתן יהיה גם לעמוד במכפיל וגם להפריש קרקע לצרכי ציבור, ותוכניות שהן רק תמה, הן בעצם ניזונות מהתוספת השטחים החומים של האלה, אבל מצד שני יש איזושהי מין הפרשה כוללת של החלק הקדמי של המגרש, של כל מגרש ומגרש, שהרחובות הופכים להיות רחובות ירוקים, ויש לנו מפה של רחובות שמסווגים את הרחובות של גבעתיים, וחלק מאוד גדול מרחובות, התפקוד התחבורתי שלהם אמור להיות הרבה יותר נמוך, והתפקוד השצפי שלהם אמור להיות הרבה יותר גבוה.
אוקיי, כלומר, במקום ליצור, אם אני מבין נכון, פארק גדול, אז לוקחים והופכים חלק מהרחובות לצירים שהם צירים ירוקים, יותר מזמינים.
חלק גדול, כמעט כל הרחובות הקטנים.
כמעט כל הרחובות הקטנים.
כן, אוקיי. וגם אנחנו נותנים הרבה מאוד הנחיות לגבי מה קורה בחצרות, ומה קורה, על חזיתות המבנים, בשביל להגיע למצב שהעיר נשארת ירוקה, למרות שהיא יותר צפופה. עוד דבר שעושים בבניינים הקטנים אחד-אחד, זה את הגני ילדים ואת הדברים. זאת אומרת, הפינוי-בינוי לוקח על עצמו את המוסדות היותר גדולים, כאשר המוסד הכי בעייתי הוא בית ספר, שלא אני צריכה לפחות 5.4 דונם, שלך תיצור 5.4 דונם בעיר קטן.
ברור.
והקטנים, הבניינים, כל אחד, אז יש אפשרות, כאשר אנחנו לוקחים שני בניינים ביחד, להפקיע שם או לתת שם כחלק מהזה, גן ילדים.
ברור. אז בעצם אנחנו מסתכלים כאן, אנחנו עברנו מהצד של הבעיות אל הצד של הפתרונות, ואנחנו, פתחת ואמרת, הפתרונות לא מושלמים, הם לא נותנים מענה להכל, אבל הם כן נותנים מענה כוללני. אז להבדיל מהמצב הקודם שהיה בגבעתיים, שבו כל יוזמה פרטנית פר מגרש או פר מקבץ בניינים עשתה מה שניסתה לעשות, את באה ואומרת לא, העיר כל כך מורכבת שאנחנו נלך בפתרון כוללני, שאומר את הבינוי היותר מסיבי, שבו נעצים את הזכויות וגם נייצר הפקעות לשטחים חומים, נעשה באזורים מסוימים שמתאימים במכפילים לפינוי בינוי, שממה שראיתי במפה הם גם פריפריאליים ביחס למרכז העיר, נכון? יותר...
לא, יש לנו גם מיקום, יש לנו חלק גדול ממרכז העיר, שהוא יכול להיות או-או.
אוקיי.
זאת אומרת, בקצוות הוחלט מראש מאוד, כי גם אמור להיות לאורך הצירים של הרקל וכולי, אמור להיות אינטיפיקציה מאוד משמעותית, ותוך כדי באמת הפרשות לצרכי ציבור מאוד מסיביות.
זה בהיקפים, ובמרכז העיר?
במרכז, רוב השטח, חלק משמעותי מהשטח, הוא שטח שאפשר יהיה לעשות בו או-או, וזה נובע מהצורך, מהרצון שלנו, לתת כמה שיותר גמישות, וכמה שיותר לאפשר לאנשים מגבעתיים להיכנס לתהליכי התחדשות עירונית, למרות שכמו שאמרתי קודם, בניגוד לצפוי, חלק משמעותי, לא יכול להגיע לזה, לא בגלל ערכי קרקע הנמוכים, כמו במקומות אחרים, אלא בגלל הצפיפות הגבוהה.
ברור. כשאת אומרת או-או, זה בעצם להשאיר לשוק הפרטי, יחד עם בעלי הדירות, להחליט באיזה מסלול הם בוחרים?
כן.
להבדיל מלהכתיב להם באזורים אחרים בעיר?
ככה. העיר גבעתיים, האינטרס שלה זה שיהיו לה כמה שיותר תהליכים של פינוי-בינוי.
אוקיי.
כי כבר התהליכים האלה של בניין-בניין, לא פותרים את הבעיה המרכזית שלה,
ברור.
שזה הבתי ספר.
זה ברור.
עכשיו, את אותם שטחים חומים גדולים, כפי שאמרתי, 5.4 דונם מינימום, אנחנו נותנים, כיוון שאנחנו לא חושבים שיהיה לנו הרבה טאבות של 10 דונם, שאפשר יהיה לקחת מהם חצי, שזה קצת דמיוני בעיר כמו גבעתיים, אנחנו אומרים, המגרש משחקים הוא מגרש של 4 דונם, 2 דונם מתוכו, אנחנו צריכים עבור מגדל ובנייה קצת פריפריאלית וזה, בשביל להחזיר לתושבים את הזכויות, ולעומת זאת, השני דונם הנותרים, הם עבור שטחים חומים. עכשיו, כיוון שאין לי מה לעשות עם שני דונם, זה לא מאפשר לי להקים שום דבר חוץ מגני ילדים, שאותם כבר פתרתי בבניינים הקטנים.
אוקיי.
אנחנו מבקשים שארבעה דונם האלה לא חייבים להיות צמודים, השני דונם שמיועדים לחום, צריכים להיות קרובים או צמודים לשטח חום אחר בעיר, ובצורה כזאת יש איזו התווספות, אחד על השני, אחד על השני, כאשר הדבר הטבעי ביותר, זה נניח יש לי היום אתר של שני דונם של גני ילדים, מצטרף אליו עוד שני דונם, את הגן ילדים עברתי, פתאום יש לי שטח לבית ספר, או שיש לי בית ספר שאני יכולה להרחיב בשני דונם, זה המון, זה עוד בניין כיתות, וככה אני לוקחת בתי ספר שהם גם היום מאוד מאוד קטנים, אני מוסיפה להם נניח כיתה.
והתוכנית הכוללנית הולכת לסמן את המתחמים האלה ולהגיד כאן תעשו ככה, וזה, או היא אומרת, אלה העקרונות, עכשיו תתחילו לעבוד ובואו תנסו לתת פתרונות שתואמים את העקרונות, ואנחנו נשתף, אנחנו זה כמובן העירייה, לא את, או הוועדה המחוזית, נשתף פעולה עם העקרונות האלה ונאפשר לטבעות האלה להתקדם, זה הרעיון?
אז ככה, התוכנית, 3 תשובות, שאלת 3.
אוקיי.
התוכנית מנסה לשמור כל הזמן כמה שיותר גמישות, ולכן היא מסמנת את המינימום. דבר אחד שהיא כן מסמנת, זה אזורים של עדיפות, בשביל ליצור רצף של חום, בית ספר לגן, בית ספר לגינה וגינה, בצורה כזאת שיווצר אחרי הצהריים אפשרות של לתת את כל הגינות האלה ברצף אחד עם השני, כי אחד הבעיות זה שהגנים נורא קטנים, והמגרשים של הבתי ספר מאוד קטנים, ירוק אוהב להיות כמה שיותר ברצף.
כן.
התפקוד שלו מאוד עולה, גם עבור הדיירים וגם מבחינה אקולוגית, שגם על זה צריך לחשוב.
מי שמכיר אגב את גבעתיים, יש לנו דוגמה אחת טובה, אבל היא באמת לא נמצאת בשכונות הצפופות, זה גן רבקה שמחובר למקבץ בתי ספר, ואחר כך זה ממשיך הלאה שם עוד לאזור של התעסוקה, והצופי, נכון?
והקניון, וזה יוצר, אחרי הצהריים שאתה הולך שם, זה חגיגה, ממש חגיגה, כל העיר שם.
אז את זה את מנסה ליצור במקומות?
אז את זה אני רוצה ליצור על ידי זה שהאזורים המועדפים להתחדשות עירונית, הם בערך לאורך צירים שיכולים, וגם אני נותנת הנחיות, כשאתה מקים בית ספר, אתה צריך להראות איך אחרי הצהריים, החצר שלך מתווספת לאותה, שאתה עושה איזה בניין, בוא תשאיר שביל, בשביל שהירוק הזה יתחבר לירוק הזה.
אוקיי, זו הייתה תשובה לשאלה אחת. שאלה שנייה ששאלתי ורצית לנו.
התשובה השנייה זה איפה עושים את זה. אז העיר מחולקת לאזורים, ובכל אזור יש את הכללי משחק שלו. אזורים מסוימים מיועדים כמעט לחלוטין לפינוי-בינוי, אלא אם כן בית פה ושם לא יכול לממש, ואז כאילו. ואזורים אחרים מיועדים לאו-או.
אוקיי. והתשובה השלישית?
התשובה השלישית זה שלמרות זאת, תוך כדי עבודה, ניסתה העירייה לבדוק איפה ומה, וסימנה אזורים מסוימים בתוכנית, ששם רואים שאוקיי, הולכת להתבשל לנו פה תוכנית,
אוקיי.
והיא בעצם, למרות שהיא בתוך המרקם של האו-או, אנחנו כבר מסמנים אותה שכנראה האזור הזה הוא פינוי, שאנשים פשוט ידעו.
אוקיי, אוקיי. אגב, אני אומר, נותן פידבק מהצד של השוק הפרטי, זה מצוין, כי הגמישות יש לה יתרונות, אבל יש לה גם חסרונות, כי אז חלק מושכים את הדיירים לכיוון של בוא נעשה פרויקט קצר מהיר לבניין בודד, ויזם אחר יכול להגיד, רגע, אבל תראו, העירייה מעדיפה לראות כאן פרויקט יותר כוללני, והיא לא תתן לכם להתקדם ברמת הבניין הבודד, והמנגינה הזאת נורא מבלבלת את השחקנים. כשיש ודאות ואנחנו יודעים שהעירייה רוצה ככה או ככה, אז לפחות כולם מבינים שאלה חוקי המשחק ואין בלתה, ומתקדמים בהתאם, או שלא מתקדמים, גם זאת אפשרות, לא לעשות כלום.
תוך, אנחנו לפני כ-5 שנים התחלנו את התוכנית ועשינו חשבון ואמרנו לראות גבעתיים, תראו, יש כאן כמה שיפורים קטנים שאפשר לעשות במבני ציבור, וכאן יש לכם איזה מגרש וכפולי, יש לכם בנק של בין 2,000 ל-3,000 יחידות דיור, שאתם תוכלו לאשר בתמאות, בתמה, ומעבר לזה תהיו חייבים לעשות תהליכים של פינוי-בינוי. עכשיו, כיוון שהתהליכים של התמה הם רצים בגבעתיים כאש בשדה קוצים, הגענו למצב שלקראת אישור התוכנית, כי 2,000 יחידות דיור כבר אישרו וממשו.
אוקיי, נוצר
ולא
הבנק.
ולא נשאר, כן. נגמר ה... בעצם תהליכים נוספים של התחדשות עירונית, למעט אלה שבצנרת, כבר נדרשים יהיו לחכות לכל ה... זאת אומרת שאנשים כביכול יכולים לממש תמה, אבל יש החלטה כבר של עיריית גבעתיים, גם החלטה של הוועדה המחוזית ש... שבעצם יש רק כמות מאוד קטנה עוד של יחידות דיור שאפשר יהיה לעשות אותם.
שזה ברמה של 250 יחידות בשלוש שנים, נכון?
זה ברמה של מאות שנלחמנו שיהיו כמה שיותר, כי כן. אנחנו יודעים שיש המון המון עבודות וכואב הלב על כל מי שהתחיל לארגן ולא הצליח. אבל בעיר כמו גבעתיים, תהליכים של התחדשות עירונית לתמה, הם לא יכולים להחזיק מים.
ברור. אז בואי נעשה רגע, נסגור את הנושא של התוכנית הכוללנית, ורק נבין מה הסטטוס העדכני שלה, רק ככה מבחינת עדכון מצב.
התוכנית הזו עברה ועדה מקומית, והיא כבר, יש, לפני שיש דיון בוועדה מחוזית, יש איזו הכנה, את ההכנה הזאת כבר עשו, זאת אומרת אנחנו מחכים עכשיו, למועד לדיון בתוכנית.
אוקיי, כשאנחנו מבינים שכל עוד שתי התוכניות האלה, תכף נדבר על התוכנית להתחדשות עירונית, לא מקודמות, כל המערכת, בדיוק מהסיבה שהסברת עכשיו, שהאשראי ליחידות דיור שלא במסגרת תכנון כולל כבר נגמר, אז כרגע המערכת הולכת לתקופה של הקפאה לא פשוטה, עד שהתוכנית יאושרו, נכון? שתי התוכניות הללו.
כן.
כן? טוב, בסדר, אני מצלם מצב, אני לא...
לצערי זה המצב, לא ניכנס... סיבות לעיכוב,
כן.
אבל אני יכולה להגיד לך שכל התוכניות המתאריות חיכו להחלפת ראשי עיר או לבחירות בזמנו,
כן.
ואחר כך נכנסנו לקורונה והוועדות המחוזיות, בוא נגיד שתוכנית מתאר זה לא הדבר הכי דחוף, עכשיו נדון בתוכניות מתאר כשיש, כן. קורונה ואנחנו סופרים כל שעה וכו', ולכן יש עיכובים משמעותיים אני חושבת. בתהליכים המתאריים.
אוקיי, אז זה היה ממש ככה התוכנית הגדולה, מה שנקרא. ובתוך כל זה, בגלל שגבעתיים היא בלאו הכי עתירת צורכי התחדשות עירונית, אז התוכנית הנוספת, שהיא אולי מפורטת יותר, היא תוכנית מכוח סעיף 23. אנחנו עדיין בעולם של התאמה הישנה שדיברו מתוכניות מכוח סעיף 23. והיא כבר עושה ניתוח וחיתוך הרבה יותר פרטני תהליכי התחדשות עירונית בבניינים, נכון, ברחובות בגדלים שונים, בניינים בגדלים שונים, שכונות וכולי.
אוקיי, אז החוק נותן אפשרות לתוכנית כוללנית, מותר לה לדבר בשפה מסוימת, תוכנית מפורטת מותר לה לדבר ברמת המגרש, אבל היא לא יכולה, ובנוסף לזה עוד הנחיות מרחביות,
כן.
שהן שונות. אז בעצם בשביל להגיע למצב, שאנחנו, כמו שאמרתי בראש, רוצים לשפר את המרקם, תוך כדי ציפופו. זה המטרה שלנו. אנחנו נדרשים לכל הכלים שיש בכל התוכניות. אז בתוכנית המתאר, למשל, אנחנו ייעדנו את החלק הצפוני ביותר של גבעתיים להרחבה של המער המטרופוליני, שזה אזור הבורסה וכל המגדלים וכולי, שם אנחנו נמצאים ברדיוס של כקילומטר מתחנת רכבת ארצית, וזה אומר שאנחנו חושבים שאנחנו נוכל לשווק הרבה מאוד שטחי תעסוקה שמאוד חסרים בעיר, ולכן האזור הזה הוא נצבע בצורה אחרת מאזור אחר. זה משהו שאתה יכול לעשות. התוכנית מקבלת את החוזה, את המטרו, ומקבלת את התחנות שלה בצורה מסוימת. זה דברים שאתה יכול לעשות בתוכנית מתאר. בתוכנית מפורטת, אנחנו מנסים לוודא שהרחובות הם רחובות טובים. זה אחד הבעיות הגדולות של המדינה, זה שכבר הרבה מאוד שנים היא לא יוצרת רחובות. מה זה רחוב? זה מקום שיש דיאלוג בין הבניין ובין הולך הרגל. וזה דיאלוג ומערכת יחסים. כאשר המצב שאנחנו מכירים היום, זה חומות, פחי השפעה, האלה של המחזור, המאוד אטרקטיביים, ארונות חברה, כל מיני דברים שמורידים מאוד מאיכות הרחוב, גם הרחובות הם, כמו שאמרנו, מאוד צרים, עמוסים נורא, חונים על המדרכות, עושים על אופניים חשמליים על המדרכות, יש המון המון קונפליקטים, בין בגלל שהתכנון היה מאוד ישן, והשימוש הוא 80 שנה אחרי, או 60 שנה אחרי.
אוקיי, והתוכנית עכשיו מנסה ברמת הבניין הבודד, לתת מענה שהוא בעצם מענה רוחבי. כלומר, אם כל הבניינים יתחדשו, אז פתאום נקבל רחוב הרבה יותר נעים, הרבה יותר הליך, הרבה יותר מוצא.
כן, נקבל רחוב, קודם כל הרבה יותר ירוק. וכאן יש חלק של המגרש הפרטי, ויש חלק של הציבורי. כאשר החלק של הציבורי, זה שאנחנו היינו מאוד מעוניינים להוריד כמה שיותר חניות, לתת קרקע, לפחות צד אחד, כי אחרת אנחנו יכולים לעשות שביל אופניים.
Okay.
שביל אופניים הוא חייב להיות רציף. היום אין לנו יכולת לעשות שביל אופניים. ולכן אנחנו מדברים פה על, וגם אנחנו רוצים להוריד כמה שיותר, אמרנו, תחבורה מהרחובות האלה, כי הם רחובות שהם כמעט מדרחובים.
נכון.
אז אנחנו מעוניינים לקחת את החנייה בעיר, ולהכניס כמה שיותר ממנה לחניונים תת קרקעיים ציבוריים.
ציבוריים?
ציבוריים.
לא פרטיים?
לא פרטיים.
אוקיי.
מה שנקרא תהליך של איגום חנייה. מה ההיגיון של איגום חנייה? היום אתה חי, יש לך מקום או שניים מתחת לאוטו, יש לך גם מקום בעבודה, יש לך 1/10,000 מקום ליד הסופר וכו'. המון. יש לך, אתה, התביעת רגל החניינית שלך יותר גבוהה מהתביעת רגל המגורית שלך.
אוקיי.
יש לך יותר מטרים לחנייה משל המגורים.
כן.
עכשיו, אם אנחנו עושים את זה בחניונים שהם מאוגמים, אז זה יוצא וזה בא. אז החניון, אתה צריך סך הכל הרבה פחות.
על קרקע פרטית?
לא, לא חשוב איפה.
לא, אני מדבר על התוכנית, לא על הרעיון. הרעיון ברור לי, אבל...
אנשים לא מבינים את הרעיון של איגום חנייה, ולמה הוא טוב להם.
כן.
עוד דבר שאיגום חנייה הוא טוב, זה קודם כל מוריד לתת קרקע, זה כבר מעולה, עושים לו אספלט, זה אי החום העירוני וכו'. וגם... בגלל שהגישות לחניות, היום כל בניין נכנסים אליו, וזה מאוד מפריע למדרכה, זה מוריד גם את כמות מקומות החנייה מאוד.
הרמפות, פחות רמפות שפוצעות את הרחוב.
פחות רמפות, ובצורה כזאת אתה יכול יותר לשלוט.
ברור. ואגב, זה כמובן גם צופה פני עתיד לעולם שבו אולי רכבים כבר יהיו שימוש לפי שימוש לפי צורך, ולא החזקה פרטית של רכב יומיומי.
כן, זה מאפשר לנו לעשות הרבה מאוד דברים של... sustainability.
אבל איך התוכנית מתמודדת עם העניין הזה?
אז התוכנית בעצם מחלקת את העיר לרדיוסים, ואומרת, נותנת כלים לוועדה, להוסיף חניון ציבורי, אם זה מתחת לפרויקט של בינוי-בינוי.
אנחנו נראים לתוכנית המתאר, או לתוכנית להתחדשות עירונית?
זה ביחד.
בשתיהן?
כן.
אוקיי.
זה בין איזה דיאלוג כזה.
אוקיי.
שזה מאפשר וזה...
אני בטוח שלמאזינים הסיפור הזה קצת מורכב, גם לי הוא מורכב, אבל יש פה באמת סיטואציה מאוד מסובכת, כלומר זה, זה, זה תהליך, כמו שנעמה ככה אמרה לי גם לפני שישבנו לדבר, יש פה כמה רמות שבעצם את היית משולבת בכל הרמות, מהמתארית דרך המפורטת להתחדשות שמכוחה יוציאו היתרים, ועד הנחיות המרחביות, שזה בכלל
הפקן,
הפיינטיונינג. אבל הרעיון היה לעשות משהו כוללני, שלוקח בחשבון את כל הבעיות, כל הפתרונות האפשריים, ומערכת אחת שתעבוד. ולכן זה מסובך להסביר, זה לא שאנחנו כאן, אנחנו מגמגמים ומתלבטים, כי אנחנו מנסים שהדברים יהיו ברורים, אבל זה באמת מורכב, נכון?
כן, זה כן. מאוד מורכב, וגם אנחנו מנסים להשתמש בכמה שיותר כלים.
אוקיי.
אנשים... ההשפעה של חנייה ואספלט על חיים שלנו, היא השפעה מאוד, מאוד דרמטית.
כן.
כמעט אין תוכניות שמתמודדות איתן.
אוקיי, אז עכשיו דיברנו על הנושא של תת הקרקע ופינוי מרחב ירוק ושבילי אופניים בשטח הציבורי. בוא רגע נדבר על דברים יותר פשוטים. גובה. סתם, תני לנו את הטווח גבהים שהעיר הולכת לקבל.
אוקיי, אז אנחנו עשינו הרצה אקלימית על העיר תל אביב. יש היום, על העיר גבעתיים יש היום תוכנות מאוד משוכללות. וראינו שאם אנחנו מאפשרים לבניינים לעלות לפי מה שהיה לפני שהכנסנו בערך עוד 2.5 קומות או 3.5 קומות לכל בית, יוצא שכל החורף, כל השלושה חודשים של החורף, אין שמש בכל הדירות עד קומה 4 וברחובות, כל העצים גם ימותו.
שזה, אגב, הניתוח הזה שאתם עושים הוא נכון לגבעתיים כמו שהוא נכון לחולון ולתל אביב ולרמת גן.
זה... לא, זה... כי זה תלוי בטופוגרפיה, זה תלוי ברוחב הרחוב, זה תלוי בכמה, פה יש בגודל של המגרשים בגיאומטריה שלהם, זה משהו מאוד ספציפי.
אבל הפרצלציה של מרכזי הערים היא די דומה, זה בין החצי דונם לדונם.
אז בגבעתיים יש קטע כזה שכמעט כל העיר צפון דרום, מאוד נקי, ויש ערים שזה לא ככה.
אוקיי.
ו... בגלל הארצות האלה, אנחנו הגענו למסקנה שגובה הבניינים הוא צריך להיות מותאם לרוחב הרחובות. בנוסף לגובה, יש לנו גם מערכת של סטבקס, של גריעות מהקומות העליונות, יצירה של כל מיני פנטהאוזים.
נסיגות לכיוון כזה או לכיוון הפוך.
דרום וצפון, מזרח ומערב, זאת אומרת, זה תלוי בשמש יותר משזה תלוי ב...
תגידי, לא היו חסרות לך בעיות בלעשות את התוכניות האלה, שעכשיו הוסף גם את השמש אל תוך המשוואה? זה נשמע לי...
שמש, גם רוח זה חשוב.
גם רוח זה חשוב. יש הרבה דברים חשובים, אבל אי אפשר לפתור הכל בתוכנית אחת.
הנושא הזה של אי החום העירוני, ואנחנו תכף נדבר על תוספת עצים, הוא מאוד משמעותי. אני מסתכלת על האזרח.
אבל רגע, אני הסעתתי אותך. תכף נדבר על העצים. גובה. אז אנחנו אומרים על חתכי גובה.
אנחנו אומרים שחתכי הגובה הם דיפרנציאליים לפי רוחב הרחוב, ולפי אם הוא צפון דרום או מזרח מערב.
אוקיי, אבל מבחינת מקס, אנחנו מדברים על סדר גודל של 8-9 קומות מה-0-0 של הרחוב. עד 8-9 קומות.
כן, 9 זה 8, 7 וחצי, יש הרבה חצי בגלל הדירוגים.
בגלל נסיגות, אוקיי. מאוד דומה אגב למה שבסוף תל אביב עשתה במרכז העיר עם תוכנית הרבעים, מבחינת החתכים בגובה. צירים ראשיים יעלו יותר גבוה.
אם הרחוב הוא יותר רחב, כן.
קצנלסון, ויצמן, בן גוריון, האזורים האלה.
כן.
אוקיי. ובפינוי בינוי, זה מקודם לא שאלתי, אתם מכוונים לגובה של כ-16 קומות, נכון?
לא, אנחנו באזורים...
מרכז העיר, אני מתכוון.
יש, תלוי איפה, יש 16, יש 24, יש 32.
גם במרכז?
לא במרכז.
בפריפריה.
מה זה פריפריה?
לא, של מרכז העיר.
אתה לא יכול לקרוא לבן גוריון פריפריה, שזה בעצם רחוב ראשי, מצד אחד גבעתיים, מצד שני רמת גן.
זה קצה העיר, אין מה לעשות.
זה ממש לא קצה העיר.
קצה העיר גבעתיים, לא קצה העיר הנחזית. כן. אבל שם עולים יותר גבוה, נכון?
כן, שם עולים יותר גבוה, שם גם מן הסתם התחנות של הרכבות הקלות.
אז אם רגע נדבר, נפשט את החיים, הבניינים הולכים בערך להכפיל את גובהם, במספרי גדולים, אם היום גבעתיים מאופיינת בקרקע פלוס 2, קרקע פלוס 3, אז אנחנו מדברים על...
יש בגבעתיים, כן, קרקע פלוס 3, קרקע פלוס 4 גם יש.
נכון, יש גם קרקע פלוס 4, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של פי 2, אבל עם נסיגות. כדי לקבל חלל רחוב, מה שהתוכנית מושג שמשתמשת בו, חלל רחוב יותר פתוח, שמכניס יותר אור ואוויר.
נכון.
אוקיי, אז אני חושב שזה די ברור. אני לא נכנס כרגע לשאלה הכלכלית, האם המכפיל עובד או לא עובד, כי את בעצמך אמרת, במקומות שבהם המצב הנכנס הוא יותר צפוף, מעל 10 יחידות לדונם, יכול להיות שהתוכנית לא נותנת כרגע מענה, ואתם לקחתם את זה בחשבון, ובמקומות אחרים אולי כן, וזה השוק כבר יעשה את העבודה שלו, ופה התוכנית לא נותנת פתרון לדבר הזה. לא בהכרח ניסיתם להגיע למצב שהכל עובד.
אם אתה עושה חיזוק ושיפוץ בלבד, אף אחד לא יגיד לך לא.
אוקיי, נכון.
אוקיי? זה לא. אתה יכול להוסיף קומה, שזה בערך מה שאתה צריך,
כן.
ולעשות חיזוק ושיפוץ.
אוקיי. אז עכשיו, אחרי שהבנו את הנושא הזה, אגב, מבחינת מכפילים, אני כן רוצה ככה רק שנגיד את זה, התוכנית ברמת המגרש הבודד מדברת על מכפילים של 2.4 ליחידות דיור, זה מה שככה אני...
התוכנית היא תוכנית, אנחנו לא מכתיבים מכפילים, אנחנו תוכנית סטטוטורית, אנחנו לא נכנסים לצדדים.
אני מדבר על התוכנית להתחדשות עירונית.
כן.
מכוח סעיף 23.
כן.
היא נתנה מכפיל שאני ראיתי אותו כ-2.3 בהריסה ובנייה, ו-1.8 בתוספת על הקיים.
אוקיי.
אוקיי.
כן. אז כמובן כשערך הקרקע יעלה, זה...
נכון, אז יכול להיות, זה...
הזכויות האלה עדיין יהיו בתוקף.
כן, זה קרוב למכפילים, יש פה שאלה שאני לא רוצה להיכנס אליה של היטל השבחה, אם היטל השבחה, גם המכפיל הזה יכול בכלל לא לעבוד, בלי היטל השבחה הוא כבר מאוד קרוב למספרים שעובדים, זה אני אומר מהצד שלי של היכרות עם החומר. אז דיברנו על זה, על צפיפות, על גובה, בואי נדבר טיפה על המאפיינים שהם באמת ייחודיים, הזכרת את הנושא של הנסיגות כדי לאפשר חלל רחוב יותר מרווח, ויש המון התעסקות בתוכנית עם הנחיות לבינוי בתת הקרקע ולעצים. שזה נושא שהזכרת אותו כבר פעמיים, וככה קצת אמרתי, נדבר בהמשך, אז בואי נדבר רגע על העצים. התוכנית מכניסה תכתיבים די קשים, מבחינת האזור שבו שומרים על אדמה פנויה בתת הקרקע, זיקות הענה והגריעה מהחזיתות של המגרשים, נכון? כלומר, אני רוצה שטיפה תרחיבי, למה נתת לזה משקל כל כך משמעותי, כשגם ככה אנחנו מבינים שיש הרבה אילוצים?
אנחנו בעולם של טמפרטורה עולה, עולה לא רק ביום, עולה גם בלילה. היום אני לא יודעת אם אתה שמת לב ואתה מסתובב. ברגע שהטמפרטורה של האוויר קצת יורדת, פיזיקה עובדת, וכל החום מתעדה מתוך האספלטים והזה לרחובות, ויוצא מצב של חוסר נוחות אקלימית מאוד גבוהה. ולכן העץ שבצפיפות מספקת, אנחנו יודעים על פי מחקרים שנעשו בארץ, יכול להוריד כ-4 מעלות תמימות את זה מאוד משמעותי, ולעץ יש עוד הרבה תרומות אחרות, הוא טוב נגד שיטפונות, כי הוא מעט את הספיגה של הקרקע, וגם דרך הבית גידול שלו והזה שלו זה מחלחל, אין לך בעצם היום, חוץ מבתי הגידול של העצים, שום דרך לחלחל, לפתור את בעיית הניקוז והשיטפונות שהיא... בעיה מאוד משמעותית. לעצים יש השפעה על סינון האוויר והוצאה של כל מיני חומרים שמפרים לבריאותנו. העצים, בעיקר CO2, אבל גם הרבה דברים אחרים. לעצים יש הרבה מאוד השפעה על הפסיכולוגיה של האדם. אין סוף מחקרים שמראים שככל שיש יותר עצים, אנשים יותר בריאים, מתגרשים פחות, פחות הפרעת קשב, פחות כל סוגי הבעיות הנפשיות שיש יורדות, הלכידות החברתית עולה, כמובן שיש את כל הנושא של בעלי החיים, שאם אתה שם את העצים שהיו שם מראש, אז אתה יכול לפחות על חלק מהציפורים והפרפרים והחרקים, והפטריות שהן מאוד חשובות, אתה יכול לשמור עליהן. בקיצור, לעצים יש השפעה מכרעת, וזה עץ זה הדבר כביכול הכי זול, והכי פשוט, ואנחנו בכל מיני דרכים, יש לנו עמותה שנקראת עירייר, שאנחנו כבר שנים מנסים לקדם את העניין הזה, שיתעו כמה שיותר עצים בעיר. עכשיו, אני גם גבעתיים מראש, אחד החוזקות הגדולות שלה, זה אותה חופה של 30%, שאנחנו רוצים גם לשמור אותה וגם לחזק אותה, ומה שקורה בתהליכים של התחדשות עירונית, זה שיש איזה בניין, תעזוב, לא הכי יפה, אבל מה יש 4 עצים? בזה מורידה את כולם.
כן.
ובמדרכה מראש לא היה, כי היה מדרכה של 1.5 מטר. ולכן הסיפור הזה של השרה של העצים היא מאוד משמעותית. עכשיו, בנוסף לעצים, שאנחנו בעצם, ברגע שאנחנו מרחיבים את לוקחים את המרווח הקדמי ולוקחים כ3 מטר ממנו, מוסיפים למדרכה, בנוסף לזה, אנחנו גם, את האזור הזה שאותו 15% שקבעו בתמה של הניקוז, שמיועדים לניקוז, אנחנו מבקשים שהם יהיו קדימה. זאת אומרת, לעשות את זה בחפיפה כבר, שלא תצטרך גם את זה וגם את זה, ואז יוצא שקדימה אתה מפריש את הקרקע שהיא הקרקע שמיועדת גם לחלחול וגם לעצים.
עכשיו, אין דבר במה שאמרת שאני חושב שמישהו יגיד שהוא לא נכון ולא הגיוני. הרי כולם בעד עצים וכולם בעד חלחול, וזה באמת אחלה. אבל מה קורה כשהתכנון של המגרש, ואנחנו מדברים במגרשים הרבה פעמים די צפופים, לא מאפשר תכנון אפקטיבי של חניון, כשכל שטח החלחול ושטח המצע הגידול ובית הגידול לשורשים שירדו עד למי תהום וכולי, כל הדברים האלה שבאמת נדרשים, לא מתאפשרים יחד עם תכנון של חניון בפרצלציה של המגרש, ולפעמים זה קורה, וזה קורה לא מעט.
זה קורה בלי סוף. בתל אביב עברנו כמעט בכל התאמות לחניונים רובוטים.
לא, עוד לא עברנו לחניונים רובוטים, עדיין בהריסה ובנייה משתדלים מאוד לשמור על חניונים רגולריים, כי זה בכל זאת פתרון יותר פיזבילי, יותר נוח, יותר פשוט.
במגרש קטנטן.
לא קטנטן.
של 400 מטר.
זה נכון.
להכניס גם את הרמפה, וגם את כל הזה, אתה מגיע למצב של חניון מאוד מאוד
עמוק. ב-400 מטר, אני מסכים.
עמוק ויקר, וחלק עצום מהמגרשים של גבעתיים. זאת אומרת, אתה צריך, כמובן שעדיף לעשות שני מגרשים ביחד, זה ברור, זה פותר חלק מהבעיה הזאת, אבל אני מזכירה שוב את הכלי הזה של האיגום חנייה,
כן.
שאמור היה לעשות על ידי העירייה, ככה שבכל כ-300 מטר עושים חניון ציבורי כזה, אם זה מתחת למבנה ציבור, אם זה מתחת לרחוב, או אם זה מתחת לפרויקט פינוי-בינוי חדש, ו... בצורה כזאת אנחנו רוצים גם להוציא את הרכבים מצד אחד לפחות של המדרכה. זאת אומרת, ברור שבלי איגום חנייה, שדרך אגב עירייה מאוד מאוד מתקשה לעשות אותו, כי אין לה איך לממן את הראשון. זאת אומרת, יש כאן עניין כזה שאתה יכול לממן את זה על ידי קרן חנייה, אבל זה, עוד אין לך קרן חנייה.
ברור.
וזה אחד הדברים שפנינו למדינה, כבר כמה פעמים, שינסו לעשות קדם מימון, לעיריות שמעוניינות לעשות איגום חנייה, כבר שנים אנחנו מדברים על זה, ולא קיבלנו
כלום. אבל רק שאני אבין, זה לא שהתוכנית, מכוח סעיף 23, עומדת לאסור על הקמת חניונים תת-קרקעים למגרש. היא תאפשר את זה, רק החניות הציבוריות, את אומרת, במקום שהם ישבו בשני צדדים של הרחוב, ולא יאפשרו את כל מה שדיברנו, נטיית עצים ושביל אופניים וכולי, אז את החניות האלה נוריד לחניונים ציבוריים משותפים, שיהיו איפשהו, או מתחת לשטח חום, או מתחת לפינוי-בינוי, לא משנה כרגע, נכון?
אתה קצת מתעלם ממצוקת החנייה שהיום קיימת בתל אביב, ומכך, בגבעתיים, ומכך שחלק עצום מהדירות אין להם היום חנייה.
כן, אני רק שואל, אז בפרויקט הריסה ובנייה רגיל בגבעתיים, ניתן יהיה להקים את החניון מתחת לבניין, כן. כמו שאנחנו מכירים, תוך התחשבות ברצועה הקדמית שכרגע הסברת את החשיבות כן. שלה. חניות הרחוב, שם את רוצה לעשות את המהלך היותר מורכב של איגום חניות, חניות הרחוב, למה שלא מקבל מענה בתוך החניון התת-קרקעי, כי הרבה פעמים דירה מחזיקה יותר מרכב אחד, הם יצטרכו להיות באותם חניונים שהעירייה איכשהו צריכה להקים, וזה מאוד מסובך, נכון? זה פחות או יותר המהלך?
תראה, עיריית תל אביב כבר הקימה כמה וכמה כאלה.
כן.
כי לעיריית תל אביב יש לה את הקרית הכספית שלה.
נכון.
העיקר הבעיה פה היא בעיה כספית, זה לא איזה, רוקט סיינס לבוא ולעשות חניון תת-קרקעי, אבל לא צריך להיסחף. אני חושבת שזה כלי מאוד חשוב. גם אם אתה, קודם כל, תהליכים של תמ"א 1, אנשים שרק מרחיבים את הבניינים, ויש כאלה, ובמציאות של גבעתיים, יהיו כנראה די הרבה כאלה, כי אין להם, כלכלית, הם יוכלו לעשות רק חיזוק.
ברור.
אז איפה הם יחנו?
נכון.
כבר היום אין להם חניה. נכון. אז מישהו צריך להקים את החניונים האלה. צריך לחשוב גם על האנשים האלה. וגם אם אתה עושה תהליך של פינוי-בינוי על בניין מאוד קטן, 400 מטר, אז אתה יכול לעשות חשיבה. האם אני באמת רוצה להקים חניון שמן הסתם יהיה רובוטי ויש את כל הבעיות שלו, או אני מעדיף לשלם כופר חנייה. ולא ראית במשהו את מחיר הדירה, ובצורה כזאת היא לפתור את הבעיה הזאת, זה נותן לך עוד מישות.
אוקיי. אז התוכנית הספציפית מכוח סעיף 23, איפה היא נמצאת עכשיו בתוך תהליך התכנון?
התוכנית הזו היא הומלצה להפקדה, ואנחנו, אם כמובן המלצה להפקדה גורר הרבה מאוד דברים ובעיות טכניות, עכשיו מתמודדים איתם, והתוכנית תופקד בקרוב.
בקרוב. כלומר, בעצם שתי התוכניות נמצאות כמעט באותו שלב, כשהכוונה היא ש, או לא נגיד הכוונה, אבל השאיפה, היא שהם יקבלו תוקף בפרק זמן של שנה?
מפיך.
מפי? שנתיים?
אני מאוד מקווה, אבל זה לא, שוב, זה לא דברים שאנחנו שולטים בהם.
כן, ברור. את לא מרגישה שיש איזשהו שינוי מתוך הצורך האקוטי של המדינה עכשיו, לא של הוועדות המקומיות, להוסיף יחידות דיור, כי המצוקה, המשבר הדיור הוא עובדה קיימת, את לא מרגישה שיש יותר דחיפה מצד, למשל, הרשות להתחדשות עירונית, משרד הבינוי, זה לא שבאמת נרתמים ככה כדי שהדברים, נגיד גבעתיים זה דוגמה קלאסית, יש פוטנציאל קרקע מאוד משמעותי, יש צרכים מאוד קונקרטיים, ואיכשהו תראי, זה כבר 5 שנים, לא ממש זז.
יש הרבה מאמורות, שוב, חלקם פוליטיות. כאן אני לא רוצה לנקוב בזמן, כי אין לי מושג כמה עררים יהיו. זאת אומרת, אני יודעת במפורש שיהיו פה מאות התנגדויות.
בטוח.
אחרי זה עררים, ואולי בתי משפט. אני לא יכולה בשום פנים ואופן להגיד מתי. התוכנית של עוד השרון, בין ההחלטה למתן תוקף ובין המתן תוקף, עברו 6 שנים בגלל הסיבובי בתי משפט.
כן, האמת שאת צודקת, השנה שלי הייתה מופרכת.
אם לא היה התנגדויות ועררים וכאלה, אז אפשר היה להגיד, זו חצי שנה.
כן, אוקיי. נשמע שגם העירייה מאוד מתלבטת, נכון? מקבלי החלטות, כי זה כזה כל הזמן צעד קדימה, 2 אחורה, משנים, מתקנים, מתלבטים.
אני לא מקנה בעיריית גבעתיים על המורכבות שהם נמצאים בה, כי קהל שהוא משכיל והוא עשיר ומלא מלא יזמים, דורש המון, המון השקעה וטיפול, ומצד שני, חוסר מוחלט של משאבים.
כן.
גם משאבים כלכליים וגם משאבי קרקע.
כן.
עירייה כמו תל אביב, יש לה משאבי קרקע מטורפים, לעומת...
וגם כוח תכנון מאוד מסיבי.
כן. כמה, כל המינהל הנדסה בגבעתיים, יודעת מה, 20 איש.
נכון.
זה כל המנגנון שיש להם.
נכון, נכון. את אופטימית? המהלך הזה יעבוד?
אני חושב, תראה, השאלה, ברור שיעבוד, הוא יעבוד חלקי. אם היו נותנים עוד, למשל, 2 כלים מאוד פשוטים, אחד זה העניין הזה של האפשרות לעזור לעירייה לעשות איגום חנייה, והשני, אם היו מממנים לעיריות האלה, להוציא מבני ציבור ישנים, שעבר זמנם, ולהחליף אותם במבני ציבור, שהוא כולל חניון ציבורי, בית ספר, כל השימושים האחרים שהם לא חינוך, בבניין חדיש, ומאפשרים ככה לעשות. זה דבר שהמדינה כל הזמן אומרת, אנחנו נורא רוצים תהליכים של התחדשות עירונית, אבל בסוף יוצא שכשאני עושה שכונה חדשה במודיעין, למשל עוד עיר שאני עושה לתוכנית מיתר, אז שמה יש לי 8 מטר לבן אדם שטח ציבורי חום, ואני יודעת מה, במודיעין זה 30 מטר ירוק, ומממנים לי כל בית ספר חדש שאני בונה, משרד החינוך נותן כסף, וכאן יש מצב שעיר לא מקבלת כמעט כלום.
כן.
ולכן אני פחות אופטימית משהיה ראוי, שיהיה עוד דבר שקצת מפר את האופטימיות, זה כל התהליכי הוודאות שקיימים, שזה דבר שמאוד משבש, אם זה בתלי השבחה, בכל סוגי האי-וודאות שפשוט מאוד מאוד קשים ליזמים וגם לאנשים לקבל החלטות בצורה כזאת.
כן. טוב, אז זה אולי דבר שנסיים איתו, זה באמת נקודת המבט שאת מביאה, ואולי נשמח לשמוע ממך כמה מילים מסכמות בנושא הזה, לא התחלנו מזה, אבל כדאי להגיד, כי אתם עוסקים במשרד גם בתכנון של תשתיות, וגם עסקתם למשל בקו הירוק, וגם בתכנון של מבנה ציבור, וגם בטבעות ברמת, או היתרים ברמת הבניין הבודד, וגם בתוכניות מתאר ותוכניות התחדשות כפי שדיברנו, אתם עובדים גם על התוכנית של אזור ושל קריאת ים. כלומר, אתם באמת מנסים, אתם, אני אומר, המשרד, להקיף את כל רוחב העירייה, נכון?
כן.
ולהכניס את כל זה לתוך תוכנית מתאר שכזאת, למשל. המון, המון פרמטרים, ואני שומע שככה, זה מאוד קשה ליישב ביחד את כל הצרכים, כי דווקא אולי מתוך ראייה רחבה רואים המון צרכים, ואז איכשהו צריך להתכנס.
כן. למשל, לא דיברנו למשל על הנחיות המרחביות, וכל החלק של איך הבניין פוגש את הרחוב.
כן.
מה קורה בקומת הקרקע, שמבחינתנו בקומת הקרקע קוראים בבניין דברים ציבוריים, או שרצינו לאפשר אולי משרד קטן, כלפי הרחוב, בכל מקרה משהו שקוף שהוא בדיאלוג עם הרחוב. מה קורה עם כל התשתיות וכל ההפרעות, איפה מחביאים אותם.
כן.
עכשיו, זה דברים שאתה לומד כשאתה מתכנן בפועל, ואז אתה חוזר לתוכנית, ואתה אומר, אבל הרחוב הזה נראה נורא, חשבתי שהוא יראה נפלא, למה הוא נראה נורא? נראה בגלל כל הדברים הקטנים האלה. ואם יש לך ניסיון, אתה יודע איך לפתור אותם, אם זה דרך הנחיות ואם זה דרך המפורטת.
כן. וטוב, זה באמת מהלך מאוד מעניין. אני מודה שלמרות שאני מכיר פחות או יותר את מה שקורה בגבעתיים, לא הבנתי עד שישבנו ככה וקראתי את החומרים ושוחחנו, עד כמה המהלך הזה הוא מהלך כולל, ולא פתרון נקודתי רק לצורך חידוש של שכונה כזאת או אחרת. זה מאוד מאתגר מצד אחד, אבל כמו שאת אומרת, זה גם מאוד מורכב. הסיכוי שזה יקרה כפי שאת מייחלת הוא לא גבוה, לצערי. זה יהיה תהליך מאוד ארוך.
כן,
ככה זה נראה. טוב, אדריכלית נעמה מליס, המון תודה על הזמן ועל ההסברים והסבלנות. אני מקווה שנזכה כולנו לראות חזון שהופך גם למציאות. תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.